הספרנים, הפודקאסט של הספרייה הלאומית.
הורוביץ, כהן, זליג, לוין, וקסלר, לכאורה שמות משפחה סתמיים שאספנו מתיבות דואר בדרך להקלטה הזו. אבל פעם, לפני כ-100 שנים, השמות האלה הלכו אימים על סמטאות ברוקלין, ניו ג'רזי, שיקגו ומיאמי. מאחוריהם עמדו כמה מהגנסטרים האכזריים והקשוחים ביותר שידע ארצות הברית במחצית הראשונה של המאה ה-20. כמו לדוגמה סמואל לוין, יהודי אורתודוקס, שתואר על פי ראש המאפיה האיטלקית, צ'רלי לוציאנו, כרוצח הטוב ביותר שהיה לו. לוין השתדל מאוד לא לרצוח בשבת, ונהג להתהלך ברחובות ה-Lower East Side עם מגבעת מכובדת מעל הכיפה שחבש. לא משנה כמה עסוק הוא היה בענייני העולם התחתון, את תפילת הערבית הוא לא החמיץ. באותה נשימה אפשר להזכיר גם את מיקי כהן, אבנר, לונגיז ווילמן ולואיס לפקה, בוכלטר, שהיו מקפידים להגיע לקידוש ולארוחת השבת בבית אמא עם מיטב מאכלי יהדות מזרח אירופה, וכמובן דמויות מפתח כמו מאיר לנסקי ובגסי סיגל, שפוצצו באלימות ובאכזריות התארגנויות נאציות בחוף המזרחי ותרמו מאות אלפי דולרים לארגון ההגנה לחימוש חיילי המדינה שבדרך. כאלו היו הגנסטרים היהודים, גם רוצחים, מאמרים וסוחרים בנשק, באלכוהול ובסמים, וגם האנשים שיסדו את הוליווד ולס וגאס, תרמו להקמת מדינת ישראל, והפכו ברבות השנים לגיבורי תרבות ולמקורות השראה לאין ספור ספרים, סרטים וסדרות טלוויזיה. ברוכות וברוכים הבאים להסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ובפרק הזה נדבר על היהודים שיסדו את הפשע המאורגן בארצות הברית, הפעילו כנופיות של רצח וסחיטה, הקימו את תעשיית הברחת האלכוהול, הגו את המודל העסקי של מלונות האימורים בלס וגאס, והיו אנטיתזה מוחלטת לדמות היהודי החלש, הנרדף והכנוע. שלום שמואל רוזנר, עיתונאי ופרשן, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, ובעל טור בכמה עיתונים יהודים חשובים בארצות הברית.
שלום, שלום.
אנחנו עוד רגע נרחיב על הסיפורים וההיסטוריה של המאפיה היהודית בארצות הברית, אבל לפני כן אני מוכרחה להבין, איך יכול להיות שפושעים ורוצחים, אנשים כמו ארנולד רוטשטיין, שעליו מבוסס הספר, גטסבי הגדול ובגסי סיגל, שעליו נעשה הסרט בגסי עם וורן ביטי, הפכו לגיבורי תרבות כאלה גדולים, שגם עשרות שנים אחרי מותם אנחנו מתכנסים כאן לדון בדמותם?
אני מניח שהתשובה היא כי היו להם חיים מעניינים. כלומר, באיזשהו רגע אנחנו מאבדים את תחושת ההסתייגות המוסרית האינסטינקטיבית שלנו מאנשים מהסוג הזה, ומרותקים אלה, באמת, אלה, כלומר, אני אתן לך דוגמה אחרת, איך ג'ינג'יס חן הפך ל... או גינג'יס,
כן.
איך שצריך לקרוא לו בהגיעה הנכונה, איך הוא הפך לגיבור תרבות. באיזשהו רגע אתה שוכח שהוא או שעטילה היו רוצחי המונים קטלניים ואיומים ונוראים מבחינה מוסרית, ואתה נמשך להרפתקאות שלהם. אני חושב שבאותה מידה אנחנו נמשכים להרפתקאות של הגנגסטרים, אגב היהודים והלא יהודים. כשאת צופה בסדרה כמו הסופרנוס, שאני מניח ש... את צפית בה, ורוב מאזיננו צפו בה, ומי שלא צפה, אז...
צפיית חובה.
ינזף וישלח לצפות בה. היו להם חיים מעניינים, זאת התשובה. עם הרבה מאוד דילמות מוסריות, עם איזה סוג של עולם פנימי משלהם, עם הקודים המוסריים שלו, עם המנהגים שלו, עם ההליכות שלו, עם הסנאות והאהבות שלו, וכמו כל בני האדם, אלה לא אנשים חד-ממדיים. כלומר, הם היו רשעים איומים. אין שום דרך להצדיק בשום צורה את האופן שבו הם פעלו בעולם. ומצד שני, מרגע שאת נכנסת לראש שלהם ומנסה להבין את האופן שבו הם מסתכלים על העולם, אז יש שם איזה היגיון פנימי משלו שאפשר ללכת איתו, לזרום איתו וכן, ולהשתתף בחוויה.
ובטח שקולנוע זה גם אמצעי שמאוד אוהב את הדילמות ואת הקונפליקטים האלה.
נכון, ואלה אנשים שבאמת סוג הדברים שהם עוסקים בהם זה חיים ומוות. כלומר, המקומות הכי קיצוניים וסוג כזה של חוויה קיצונית, זה דבר מרתק מבחינה סוציולוגית וספרותית ואומנותית וכל דבר שתרצי.
נכון, אז בדיוק ככה הזכרת סוציולוגיה, אז באמת אי אפשר להפריד בין המספרים העצומים של היהודים שמגיעים לאמריקה בשנים האלו, עניים וחסרי כל, ישר לפשע הנרחב באזורים שלהם הם מגיעים, ה-Lower East Side בניו יורק, ברוקלין. יהיה נכון למסגר את התופעה הזאת של המאפיה היהודית כחלק מסיפור ההגירה לארצות הברית בתחילת המאה ה-20?
כן, אין שום ספק בזה. יש לזה שתי ראיות מובהקות. אחת, זה התחיל כשהתחילה ההגירה, והשנייה, זה נגמר כשנגמרה ההגירה. כלומר, זה נגמר קצת אחרי שנגמרה ההגירה, אבל פושעים יהודים מהסוג שאנחנו מדברים עליהם, המאפיה היהודית המפורסמת של תחילת המאה ה-20, שרדה בערך עד סוף שנות ה-30, שנות ה-40, כן, ולא היה לה דור שני. כלומר, דור היהודים המאגרים הקים את המאפיה, ודור הילדים של המאגרים כבר לא המשיך את המאפיה הלאה. זאת הייתה בפירוש תופעה של הגירה. עכשיו, רק כדי שמאזיננו יהיו בערך, ימקמו את עצמם בזמן, ההגירה היהודית הגדולה לארצות הברית מתחילה אחרי מה שאנחנו מכירים כסופות בנגב, 1882, הצרות בעיקר ברוסיה, במזרח אירופה,
פוגרומים,
רדיפות של יהודים, והיהודים מתחילים לחפש לעצמם מקלט, מיעוטם באים לפלסטינה של אז, בראשית ימי הציונות, ורובם מתגלגלים לחופי הזהב של אמריקה, כלומר מחפשים את עתידם באמריקה. בשנים האלה שבין 1882 ל-1924, כאשר האמריקאים למעשה נועלים את השערים להגירה, אלה השנים שבהם נבנית יהדות אמריקה המפוארת, כפי שאנחנו מכירים אותה גם היום. כמובן שהמשיכו להגיע עוד הרבה אנשים אחר כך, אבל הגרעין הגדול של יהודי ארצות הברית, כמה מיליונים מגיעים על פני השנים האלה. אלה השנים שבהם גם המאפיה היהודית מתחילה להתפתח ולהצמיח כנפיים.
אנחנו מדברים על כמויות עצומות. אני מבינה שרק בניו יורק בשנים האלה יש 1,700,000 יהודים, משהו כמו 40% מתושבי ניו יורק הם יהודים, אבל זה לא רק שהם מאגרים, הם גם נתקלים שם, אני מניחה, באנטישמיות, בגזענות. אנחנו מדברים על תקופות שבהם ליהודים היו מכסות באוניברסיטאות, מקומות עבודה אסורים. זאת אומרת, אני לא מנסה להקל עליהם למה הם הפכו להיות מאפיונרים, אבל אני שואלת אם יש באמת ככה איזה כמה גורמים שמזכים אותם במרכאות בניתוב הזה שלהם לפשע.
אז תראי, קודם כל צריך כאן פרופורציות. כלומר, זה נכון שארצות הברית לא חייכה ליהודים כפי שהתרגלנו שהיא מחייכת אליהם בהמשך הדרך. מצד שני, צריך לזכור שהיהודים האלה נמלטו ממזרח אירופה או מרוסיה, כלומר, מבחינתם, הצרות במרכאות שהיו להם באמריקה, היו יחסית זניחות לעומת מה שחיכה להם בבית באירופה. כלומר, הם עברו מעולם שהוא באמת עולם קשה מאוד של אירופה, לעולם המבטיח של ארצות הברית, שבו לפחות היה חלום, היה למה לשאוף. מצד שני, מה שאת אומרת הוא נכון, כלומר, הגיעו לאמריקה שהיא אמריקה פרוטסטנטית, וספית, שהיהודים לא מתקבלים בה באיזה עין מי יודע מה יפה, והם מגיעים לניו יורק והם עובדים בעבודות פשוטות, הם מתגלגלים ל-Lower East Side, הם עובדים בעיקר במה שנקרא בשמטה ביזנס, בתעשיית הבגדים, הם פועלים קשי יום, והם מחפשים את דרכם. עכשיו, זאת אוכלוסייה של מאגרים, אוכלוסייה עם קשרים אתניים מאוד חזקים. שוב, היהודים של אז הם לא יהודים מתבוללים עדיין. זאת לא קהילה שהתארתה כבר בכלל האמריקאי, זאת קהילה שמגיעה עם הסנטימנט המזרח אירופי שלה, עם האוכל שלה, עם השפה שלה, עם המנהגים שלה, עם בתי הכנסת שלה. קהילה מאוד סגורה, וקהילה שמסתכלת על העולם במבט של אנחנו והם. כלומר, אנחנו היהודים צריכים להיות ביחד, ומולנו נמצאות כל הקהילות האחרות. קודם כל האמריקאים הוותיקים יותר, שמסתכלים עלינו בעין עקומה, וסוגרים לנו כל מיני מוסדות, ולא נותנים לנו להתקדם, וגם קהילות מאגרים אחרות, האירים, האיטלקים. כלומר, העולם הוא עולם של קהילות, של קהילות אתניות, וככל שהקהילה האתנית היא קהילה אתנית, יותר זה מקרוב באה, ויותר צריכה עדיין לבצע את הקפיצה הגדולה שלה, כדי להגיע לסגסוג, אז נוצרות בתופעות, גם תופעות של פשע.
גם תופעות לבד. אז בוא נתחיל באמת מהאב המייסד, ארנולד רוטשטיין, המוח, כפי שנקרא, שדווקא מאוד לא מתאים לפרופיל של מי שיבואו אחריו, כי הוא נולד במנהטן למשפחה יהודית אורתודוקסית עמידה, והוא באמת נחשב עד היום לאבי הפשע המאורגן בארצות הברית. מה עוד אפשר לספר עליו?
רוטשטיין מתחיל את העסקים שלו כבר בעצם סוף המאה ה-19, אנחנו בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הוא לא בא בדיוק מהרקע הקלאסי, הוא בא ממשפחה יותר עמידה, והוא יכול לקחת אחר כך תחת חסותו הרבה מאוד צעירים יהודיים שבאים מרקע הרבה יותר עני, מתגלגלים ברחובות, חלקם יתומים, יתומים מאב, יתומים מהם, נזרקים מוסדות לימוד, מחפשים את דרכם, קייסות, גנבות קטנה, והוא מארגן אותם, הוא מארגן אותם כדי למשל להתחיל לייסד תעשיית הימורים מסודרת. אנשים אוהבים להמר, אני לא יודע מה איתך, אבל יש אנשים שאוהבים להמר.
אנחנו נגיע ללס וגאס ולבנק שסיגל.
נגיע אלייך ולהימורים.
לא.
אז הוא מארגן את הקבוצות האלה, והוא מתחיל בעצם למסד, לקחת את האנשים שעוסקים כל אחד באופן פרטי בעניין שלו, נניח שני צעירים שמסתובבים וגונבים מעגלות מחירה מכל מיני סוגים, והוא אומר, אל תעשו את זה ככה, בואו תיקחו שלושה רחובות ונתחיל לטפל בהם באופן מסודר. תלכו עגלה עגלה, תיקחו דמי חסות. כלומר, תתחילו לעשות איזה דבר שהוא יותר מסודר, והוא מתחיל לקחת את כל הדבר הזה ולייצר, להפוך אותו אני אגיד את זה באופן הזה, מיוזמה פרטית לתעשייה, מיוזמה פרטית קטנה מסטארט-אפים. הוא לוקח סטארט-אפיסטים ומתחיל לארגן אותם לקונגלומרטים, לסוג של תעשייה, והוא באמת במובן הזה איזה סוג של אב מייסד. כלומר, הצעירים האלה נושאים אליו עיניים, הם מבינים שהוא יכול לתת להם סוג של השראה וסוג של ארגון, גם לפשר ביניהם כאשר הם רבים, כי לא תמיד הם כולם מסתדרים ביניהם, ובמובן הזה כן, הוא אב מייסד, האב המייסד היהודי של המאפיה, של המאפיה היהודית, ובמידה רבה הוא קודם גם להרבה מאוד אחרים מקבוצות אתניות אחרות. כלומר, כאשר את מסתכלת באמת על האירים ועל האיטלקים ועל היהודים, הוא היה מהמוקדמים ביותר מכל הקבוצות.
נכון, כדאי להזכיר שרוטשטיין היווה השראה לגצבי הגדול של סקוט פיג'רלד, והדמות שלו שולבה גם בסדרה אימפריית הפשע, ובנשים וחתיכות, ובאימור מחור, באמת ככה דמות במיתולוגיה האמריקאית מאוד מאוד משמעותית.
אגב, אני אוסיף פה ברקע דווקא העובדה שהוא בא ממעמד יחסית יותר גבוה, כלומר שהוא היה איש שבא מבית מסודר.
אבא שלו היה דמות יהודית מאוד חשובה בקהילה, סוחר טקסטיל, יושב ראש של איזה בית חולים יהודי חשוב, באמת משפחה, מה שנקרא, טובה, והוא...
וכשאת חושבת על דמות המאפיונר שאת מכירה מהקולנוע, וזה איש לבוש בחליפה, והיא מגבעת ומסודר, תחזרי לרוטשטיין. כלומר, למה המאפיה צמחה להיות איזה מין מקום שבו אנשים יש להם איזה קוד נימוסים וקוד התנהגות וקוד לבוש? בין השאר, משום שחלק מהמייסדים, זה לא נכון רק ליהודים, זה גם חלק מהאיטלקים, אבל חלק מהאנשים האלה שבאו מרקע מסוים, הביאו איתם את הכל, הוא ידע להתלבש.
הביא איתו סטייל.
נכון, הוא הביא איתו סטייל, ואז כאשר נניח מאיר לנסקי מסתכל ורואה איך רוטשטיין מתלבש, אז אומר לעצמו, גם אני צריך להיראות כך, גם אני צריך להיראות כמו בן אדם. העובדה שאני פושע לא אומרת שאני צריך להתלבש בבלויי סחבות ולהסתובב מרושל.
לדבר בשפה גסה.
נכון, אני צריך להסתובב בנעליים מצוחצחות ובשרוכים קשורים היטב, כי זה חלק מהסטייל של המאפיה שאנשים כמו רוטשטיין הכניסו.
אז אנחנו יודעים שהוא לא היה אחד מלמד וו צדיקים, זה ברור, אבל הסיבה שהוא כל כך נערץ, כי באמת באמריקה המוסרנית, הצדקנית, הפוריטנית, אפשר להגיד, הפרוטסטנטית מאוד, זו שהחליטה ב-1920 לחוקק את חוק היובש, הוא בסך הכל ענה על צורך בסיסי של הרוב המוחלט של האמריקאים לשתות כוסית וויסקי בסוף יום ארוך של עבודה, וזה בעצם הדבר שהאירוע ששינה את כל פני הפשע המאורגן בארצות הברית, נכון?
נכון, וחוק היובש הוא טסט קייס נהדר למה שאמריקאים קוראים unintended consequences, כלומר, מה קורה כאשר אתה עושה מהלך שאתה חושב שיגרום לדבר אחד, ואתה לא מבין שמה שהוא הולך לעשות זה דבר אחר לגמרי. האמריקאים חשבו שהם יגבילו את השתייה החריפה, וכך יהפכו את החברה האמריקאית לחברה יותר צודקת ויותר נקייה ויותר תרבותית ויותר מנומסת ויותר דתית כמובן, כי היו הרבה מאוד מניעים רליגיוזיים מאחורי התנועה שדחפה לחוק היובש. בפועל מה שקרה זה מה שחכמנו שלנו קוראים, הם הטילו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. ומכיוון שהציבור לא רצה לעמוד בגזרה הזאת, נמצאו לו דרכים לספק את מאווייו, לספק את צרכה ולמצוא לעצמו שתייה חריפה. וכאן בדיוק נכנסו הפושעים, אלה שהיה להם שכל להבין שחוק היובש הוא ההזדמנות הכי גדולה של המאפיה. הם נכנסו כדי לספק שתייה. והם עשו את זה בדרכים יצירתיות באלף סוגים, והיהודים היו מהממציאים הנפלאים ביותר של דרכים יצירתיות להספקת וויסקי לאמריקאים עצמאים. הם הביאו את הוויסקי מקנדה, מי שמתעניין בספרות יהודית של המאה ה-20, אז יש סופר יהודי חשוב, מורדכי ריצ'לר, סופר יהודי קנדי, שכתב בין השאר את הספר סלומון גורסקי was here. זה ספר על, אומרים שהוא רומן מפתח על משפחת ברונפמן, אני כמובן לא יכול לאשר או להכיש, אבל זו בלי ספק משפחה יהודית מאוד עשירה שעושה את עונה הראשון מהברחה של וויסקי מקנדה לתוך ארצות הברית בתקופת היובש. מביאים וויסקי מקנדה, מביאים וויסקי מבריטניה, מאנגליה.
מאנגליה הם עשו את זה, קראתי בצורה ממש מתוחכמת, הרי אי אפשר היה להבריח משקאות אלכוהול, אז הוא קנה 6 אוניות, הביא את האלכוהול, את הוויסקי, מאנגליה לחופי לונג איילנד,
ומשם, אבל לא,
סליחה, לא לחופים, לאיזה משהו, איזה אי קטן.
הם מגנו בעצם במרחק מסוים פנימה לתוך הים.
לתוך הים, ומשם סירות היו בלילה ככה מתחמקות מה...
נכון, אלה האוניות נשלחו מן סירות קטנות ומהירות שיכולות לחמוק ממשמר החופים, להוריד ארגזים של וויסקי, להבריח אותם אל החוף, ומהם לצאת ולהיות מפוזרים ברחבי ארצות הברית. עכשיו, אחד הדברים שהתגלו בשלב די מוקדם, כבר בתחילת שנות ה-20, זה שכאשר אתה מבריח הרבה מאוד טנדרים מלאים בוויסקי, מישהו צריך לשמור על הטנדרים, כלומר... ההברחה זה צד אחד של האופרציה, הצד של להביא את הוויסקי, להכניס אותו, לפזר אותו, למכור אותו, אבל בשלב מסוים, פושעים אחרים הבינו שיש פה וויסקי שמסתובב, אפשר לשדוד את המסעיות, מישהו צריך לשמור על המסעיות שלא ישדדו אותן, וכך הפשע נעשה יותר ויותר אלים, משום שאנשים כמו רוטשטיין צריכים לגייס בריונים שישמרו על המסעיות שלהם, ואז נכנסים לעסק חלק מהשמות שהזכרת קודם, לנסקי ובגסי סיגל ולפקה בוכלטר, כל האנשים האלה נכנסים בעצם כסוג של בריונים, רוצחים, נערי כנופיות אלימים, שהתפקיד שלהם הוא לא להביא את הוויסקי מהספינות. התפקיד שלהם הוא לשמור על הוויסקי שירד מהספינות, כדי ששודדים מכנופיות אחרות לא ישדדו אותו בדרך ולא ייקחו אותו, ואז באמת הפשע הופך להרבה יותר אלים, מעשי הרצח מתרבים, חילופי הירי בין כנופיות שונות שנאבקות על מסעיות וויסקי מתרבים. שוב, מי שרואה סדרות או סרטים שעוסקים בתופעה הזאת, אז רואה לפעמים את המערבים האלה שכנופיה אחת שם המערב בצד הכביש והמסעיות מגיעות ויורים על המסעיות כדי להרוג את הנהגים ולגנוב את המסעיות עם הוויסקי, והצד השני מוכרח להגיב, הוא מוכרח להבטח את המסעיות האלה. שוב, אז צריך להבטח, אז צריך רובים, צריך אקדחים, צריך רימונים, צריך בריונים, צריך צלפים, צריך את כל הדברים האלה. זה הולך והופך לצבא שתפקידו להבריח ולשמור ולפזר את הוויסקי.
וגם לעשות את זה בצורה מאוד מאורגנת, זאת אומרת, לחלק את זה שאחד לא ייכנס, לא ידרוך על הרגליים של השני, וככה אנחנו רואים למשל באמת אדם כמו אבנר, לונגי זווילמן, ששולט בשוק המשקאות המוברחים בניו ג'רזי, וצ'רלס סלמון על שוק ההברחות בבוסטון, והחבר'ה של רוטשטיין ככה, לנסקי ובגסי סיגל יותר בניו יורק, והם פשוט צוברים הון עתק, אתה יודע, יש קטע נדמה לי בסנדק 2 שמיוחש ללנסקי, שהוא אומר, אנחנו יותר חזקים מתעשיית הפלדה של ארצות הברית, ואני שואלת אותך, אם הם עשו...
וצריך לזכור שאנחנו מדברים על תקופה קצרה אחרי מה שנקרא גילדד אייג', כלומר, ברוני הרכבות וברוני הפלדה, זה אלה באמת האנשים
זה
החזקים הכי ביותר
חזק
באמריקה.
והם נכון. אומרים, אנחנו אפילו יותר חזקים מהם. אבל אני שואלת אותך, אם הם עשו כל כך הרבה כסף, ואנחנו יודעים שבשנים האלה, חוק היובש בין 1920 ל-1933, הם עשו המון כסף. ובסך הכל, כל מה שאמרנו בהתחלה, הם רצו לצאת מהעוני, אז למה הם לא הסתפקו בזה? למה באיזשהו שלב הם גם התחילו להגיע לאימורים וסמים ודמי חסות, ועוד מעט גם נדבר על האיגודים המקצועיים? הם הפכו לאנשים נורא עשירים.
כן, תראי, פה אנחנו נכנסים, זה לא שיחה על מאפיונרים, זה שיחה על טבע האדם.
על טבע.
כלומר, טבע האדם הוא כנראה שכאשר הוא נעשה יותר עשיר, אז הוא רוצה להיות עוד יותר עשיר. עכשיו, צריך לזכור, גם המאפיונרים האלה צברו הרבה מאוד כסף והרבה מאוד כוח. צריך לעשות משהו עם הכסף ועם הכוח. כלומר, יש לך המון כסף. את רוצה לעשות משהו עם הכסף הזה, אז את מתחילה לומר, רגע, אז אולי אני אבנה בית מלון, ואולי בבית המלון אני אבנה בית קזינו, ודרך הקזינו אני אעשה עוד יותר כסף, ואז כשאני אעשה עוד יותר כסף, אני אוכל לקנות עוד דברים, ולהקים עוד תעשייה, וגם גם בתעשייה הזאת אני אוכל לשלוט יותר טוב, אם יהיה לצד לגיטימי, הצד של העסקים, וצד לא לגיטימי, הצד שעוזר לעסקים לעשות עסקים.
אז בדיוק בעניין הזה, צריך להגיד על רוטשטיין, שהוא גם היה הראשון לזהות את הפוטנציאל המסחרי של ההימורים. הוא בעצם זה שהוציא את ההימורים מקרנות הרחוב ומאורות ההימורים המאולתרות, והכניס אותם אל תוך מועדונים אקסקלוסיביים, יוקרתיים, מכובדים. בהמשך גם נדבר על בקסי סיגל, שבכלל שכלל את זה בסיפור של לס וגאס, וכל זה באמת גם הופך אותו לסוג של איש עסקים לגיטימי. נכון? הוא לא נתפס רק כגנסטר, הוא והחברים שלו, באיזשהו שלב, הם באמת מתחילים לעשות עם הכסף, אפשר להגיד, להלבין אותו.
להקים, תראי...
להלבין זה לא בדיוק מדויק שמדובר על הימורים, אבל...
תראי, מה עושה מאפיונר? הוא נניח שהוא מקים מועדון, או הוא משתלט על איזשהו מועדון, שהוא מועדון של מוזיקה וריקודים. עכשיו, למועדון יש את הצד הלגיטימי, החוקי, אנשים באים כדי לבלות, אבל אתה יכול להגיש בו וויסקי לא חוקי שהברחת מאנגליה באמצעות הספינות שהזכרנו קודם. אתה יכול למכור בו סמים באיזשהו אופן ולהרוויח גם עליהם. אתה יכול לארגן חדר אחורי שבו ישחקו ברולטה או במשחקים אחרים של קזינו כדי להרוויח עוד כסף. כלומר, אתה מקים איזשהו פרונט שהוא פרונט חוקי שגם הוא כשלעצמו אולי רווחי, ובאמצעותו אתה עושה עוד כל מיני עסקים לא רווחיים, והדברים האלה באים ביחד, ואמרנו קודם, אתה יכול להתלבש יפה, אתה יכול לבוא עם נעליים מצוחצחות, אתה יכול לרקוד, אתה יכול לשתות, אתה יכול לבלות. הדבר הזה הוא דבר שהוא גם נעים, יש לו את הצד הנעים והשמח, וצריך לזכור.
והמכובד, בוא, אנשים הגיעו למועדון שלו, זה, כמו שאמרנו, זה לא איזה ככה סמטאות של כמה קלפים שאתה זורק על קוביה. אתה מתלבש, אתה...
אנחנו מדברים פה על אמריקה של שנות ה-20, שוב, זה צריך לחזור ל... אמריקה שבין שתי מלחמות העולם, גם אירופה של בין שתי מלחמות העולם, זה מקום שיש בו, הוא מקום מאוד שמח. כלומר, הוא מקום שבו נגמרה מלחמה אחת, ויש איזה בום כלכלי, ויש איזה בום תרבותי, ואנשים יוצאים, ה-20s, אלה שנים טובות לפני שמגיעים שנות ה-30, ואמריקה ואירופה והעולם מתחילים להידרדר חזרה לכיוון המשבר של סוף שנות ה-30 ושל שנות ה-40. שנות ה-20 הם תקופה תוססת, פורחת, והגנגסטרים הם חלק מהדבר הזה.
אז אחרי שרוטשטיין ייסד את העולם התחתון, הוביל וטיפח את הדור הבא של הגנגסטרים היהודים, לצד, כמו שאמרנו, איטלקים, אירים ואחרים, הוא נורא בשל חוב כספי ממש לא גדול, באמת, בגיל 46, ואחריו עולה תלמידו, מאיר לנסקי, שכבר ממש מסמל את המעבר מהפושע הקלאסי, הביריון, העלים, זה שמתלבש, כמו שאמרנו, בחוסר טעם, שמדבר בשפה גסה, ולנסקי והחברים שלו בעצם מייצגים את המאפיונר החדש, החכם, הרעות, זה שמתלבש במותגי אופנה הכי יוקרתיים. מה כל כך מיוחד בסיפור של לנסקי, שבאמת, ככה אנחנו עד היום שמו שגור בפי כל,
כן, קודם כל צריך לומר, הוא אחד היחידים שהעריכו ימים. כלומר, חלק מהתבונה שלו הייתה ביכולת שלו לפתור לעצמו בעיות לפני שהם הפכו לקטלניות. רוב הגנגסטרים לא סיימו את חייהם בצורה שרובנו מעדיפים לסיים את חיינו. רובם מתו בגיל צעיר ובמוות אלים.
לנס... נדמה לי שהוא ישב כל החיים שלו תקופה של חודשיים, שלושה, על עבירות מס, אפילו לא שלו, של הבן החורג שלו, של אשתו השנייה. הוא מעולם לא נכלה.
לנסקי היה כנראה, אני לא הכרתי אותו, אבל אנשים שהכירו אותו אומרים שהוא היה אדם מאוד, מאוד חכם, ידע תמיד לשמור על איזשהו מרחק בינו לבין העסקים שלו, העסיק אנשים אחרים כדי שיעשו עבורו או מטעמו את הדברים הבאמת קשים שצריך לעשות, ושיחק תפקיד, אגב, בעיניי אחד הדברים הכי מרתקים שהוא עשה, זה באמת היכולת שלו לעבוד, הוא היה מאפיונר יהודי מאוד מפורסם, אבל צריך לזכור, המאפיה היהודית חזקה ככל שתהיה, לא הייתה המאפיה הכי חזקה. המאפיה האיטלקית הייתה חזקה ממנה, ומה שלנסקי ידע לעשות, זה לנווט בחוכמה את היחסים שלו ושל שאר היהודים מול המאפיה האיטלקית, לקיים איתם איזה שהם יחסים של תן וכך, להיות יועץ מאוד חשוב לאיטלקים, לתת להם כל מיני שירותים, ולשמור את ליטרת הבשר שלו ושל חבריו כך, שגם היהודים יוכלו לעשות מספיק עסקים ולהרוויח מספיק כסף, כי יש מספיק לכולם.
הסיפור החיים שלו, אבל הוא באמת הפוך מרוטשטיין. זאת אומרת, הוא מגיע בגיל צעיר מאוד מבלרוס, ל-Lower East Side, ומתחיל ממשפחה מאוד מאוד ענייה. את הפריצה הראשונה שלו עושה בגיל 11 כשהוא פורץ את קופת הצדקה של בית הכנסת, והוא ממש מתחיל, עושה את כל הצעדים, נכון? מהכי למטה, פריצות, גנבות, שחיתה באיומים, עד שהוא, כמו שאמרנו, הופך להיות יושב ראש מועצת המנהלים של המאפיה האיטלקית.
כן, תראי, הוא ודור שלם של אנשים שצמחו איתו, הוא הבולט שבהם, היו עוד כמה בולטים, אבל היו גם הרבה מאוד קטנים, כלומר, אנחנו זוכרים את השמות הגדולים. זה מדובר במאות רבות ואלפים של יהודים שעבדו בשביל ארגוני הפשע האלה בכל מיני תפקידים ובכל מיני דרכים. והאנשים האלה מתחילים כמו מה שאנחנו בירושלים של שנות ה-70 קראנו לו פושטקים. כלומר, אלה גנבים קטנים או פושעים קטנים של גיל הילדות המאוחר או גיל הנערות הצעיר שצומחים עם התעשייה. מישהו מזהה אותם ואומר, בואו תעשו בשבילי עוד שליחות, והשליחות הבאה היא כבר קצת יותר גדולה, וזאת שאחריה כבר קצת יותר גדולה, ופתאום אנשים מתחילים לפחד מהם, ופתאום הם הולכים ברחוב ומבינים שגם מהפחד אפשר לעשות עסקים, אפשר להיכנס לאיזשהו בעל עסק ולהגיד לו, תן לי את זה, או תן לי את ההוא, ובעל העסק מבין שעדיף לא לתת מאשר לא לתת, ואם הוא לא נותן, אז באים למחרת ושוברים לו את החלון, או שורפים לו את החנות, או שוברים לו את הרגליים, ולאט לאט התעשייה הזאת מתפתחת, ואנשים מתחילים לצבור עוד כוח, ולהשתלט על עוד רחוב ועוד חצי רחוב, ואז הפושטק של הרחוב הסמוך צריך כבר לדבר איתו, כדי להבין איפה גבולות הגזרה של כל אחד, זה האזור שלך וזה האזור שלי, ואתה תיתן לי מזה ואני אתן לך מההוא, ואתה תטפל לי בבחור הבעייתי מהבית השלישי, ואני אטפל לך בבחור הבעייתי מהבית הרביעי. כל הדבר הזה הולך ומתפתח, ושוב צריך לזכור את הקשרים האתניים האלה, כי הם משחקים תפקיד מאוד מאוד חשוב, היכולת של אנשים לסמוך על אנשים אחרים, ולעומת זאת האופן שבו קהילה אתנית עומדת מול הממסד, מול הממסד העירוני, מול המשטרה, מול התובעים, היהודים סוגרים שורות ואומרים, גם אם יש לנו בעיות, אנחנו נסגור את זה בבית, אנחנו לא נלך להלשין. למה לא נלך להלשין?
אבל הם כן משתפים פעולה עם המאפיה האיטלקית, ולא עם האירית למשל, או עם פולנים או עם אחרים. מה מחבר בין המאפיה היהודית והאיטלקית?
תראי, עם הפולנים זה קצת יותר מסובך, עם האיטלקים יש שני דברים. קודם כל, ליהודים ולאיטלקים אין רקע של דם רע. כלומר, איטליה לא הייתה מקום עוין במיוחד ליהודים, והיהודים הם יהודים והאיטלקים הם קתולים. כלומר, אלה וגם אלה מגיעים יחסית מאוחר לאמריקה, ומגיעים כקבוצות מיעוט דתיות שהקהילה הפרוטסטנטית הלבנה האמריקאית פחות מחבבת אותה. אגב, אלה וגם אלה מתחילים לבוא, וגם מסיימים את ההגירה הגדולה שלהם בערך באותו זמן. גם לאיטלקים סוגרים את השערים ב-1924, כלומר, היהודים והאיטלקים יכולים למצוא שפה משותפת, כאשר זה הם מול הממסד, שהוא ממסד שבלי ספק החיבה שלו לקבוצות האתניות האלה היא לא חיבה יוצאת מגדר הרגיל. ולכן הם יכולים שוב לסגור ביניהם, ובאמצעות קוד השתיקה הזה, את כל העסקים שהם רוצים לסגור, ושוב, מי שהלך להלשין, סיים
מהר מאוד את חייו.
איטלקי שהלך להלשין, היהודים נשלחו לטפל בו, ויהודי שהלך להלשין, האיטלקים לפעמים נשלחו לטפל בו, כדי שיהיה ברור שאף אחד לא יכול ללכת ולעשות עסקים עם הרשויות, על חשבון הקהילה האתנית שמתוכה הוא יצא.
יש משפט יפה של צ'רלי לוציאנו, והוא אומר את המשפט המכונן הבא, מי עכשיו היהודים המסריחים והאיטלקים המלוכלכים לא נלחמים יותר זה בזה. אז אני חושבת שזה ככה ממחיש את הקשר.
קבוצות המיעוט המנודות עושות יד אחת מול הממסד.
והם, בשיתוף פעולה הזה של האיטלקים והיהודים, מקימים את זרוע מבצעית שכונתה רצח בעם.
חטיבת הקומנדו.
חטיבת הקומנדו, כן. והמנגנון הזה פעל כחברה מסודרת ומאורגנת, שבעצם סיפקה שירותי רצח לכל דורש, הגדה עשרות רוצחים, רובם, כבר אמרנו, יהודים, מכל רחבי החוף המזרחי, מעריכים שהיא חיסלה משהו בין 400-800 אנשים, ומי שעומד בראש הזרוע המבצעית של חברת רצח בעם, הוא עוד דמות ששווה להתעכב עליה, לואיס לפקה בוכהלטר, ראש ה-FBI, המיתולוגי אדגר הובר, הכריז עליו כפושע המסוכן ביותר בארצות הברית, והוא גם הגנסטר היחיד שהוצא להורג בכיסא חשמלי. היו אחרים שגם הוצאו להורג, אבל הוא כגנסטר ככה.
כן, לפקה הוא סיפור מרתק, כלומר, הוא באמת, אם את מחפשת את הסיבות הסוציולוגיות, למה אנשים נהיים מה שהם נהיים, אז שם יש את מאפיינים קלאסיים, כלומר, הוא התייתם בגיל יחסי צעיר, והוא הסתובב ברחובות, והוא לא הסתדר בבתי ספר, כלומר, כל המאפיינים האלה של אדם
שיגדל להיות פושע.
ששורד, שצריך לשרוד ברחובות, והרחובות הם אלימים, וככל שהוא מתקדם בחיים, הוא נעשה יותר ויותר מסוכן. המקום שבו הוא מקבל את החינוך האמיתי שלו, הוא כלא סינג סינג, כלומר באיזשהו שלב הוא נשלח לכלא, ומשם הוא חוזר הרבה יותר קטלני. וכן, אומרים שרצח מאות אנשים, אף אחד לא יודע לעשות את הרשימה המסודרת, בסופו של דבר כאשר הוא מורשע ונשלח לכיסא החשמלי, זה בסך הכל על אירוע אחד שאפשר לייצר ביחס אליו הוכחות מספיק ברורות, כדי שאפשר יהיה להרשיע אותו ברצח ולהוציא אותו להורג, אבל לפקה משחק באיזה משחקים של חתול ואכבר, גם עם כל האנשים שהוא רוצח, ואחר כך גם עם הרשויות האמריקאיות, הוא במידה מסוימת נופל קורבן בכלל לתחכים פוליטיים של אמריקה של אותם ימים. כלומר, כאשר בשנות ה-30 ישנו מאבק בין ה-FBI, שהנטייה שלו היא נטייה דמוקרטית, לבין מי שרוצה להיות מושל מדינת ניו יורק, דוי, שהוא רפובליקני, וכל אחד רוצה להציג איזה הישג גדול לציבור, אז דוי, שהוא התובע בניו יורק, מתחיל לרדוף אחרי המאפיה כדי שהוא יוכל לבוא לציבור ולהגיד, תראו, אני הלוחם האמיץ בפשע, ותבחרו אותי למושל מדינת ניו יורק.
אגב, רצו לרצוח אותו, ולוציאנו ברוב חוכמתו אמר, עד כאן.
נכון.
עד כאן, אנחנו אדם כל כך בכיר במערכת החוק, זה יחזור אלינו כבומרנג.
נכון, אדם שנהיה מושל ושאף להיות גם נשיא ארצות הברית, כלומר באיזשהו שלב זה ברור שהמאפיה צריכה להקריב קורבן, כדי שהרשויות ירגישו שהם קיבלו את ליטרת הבשר שלהם, כדי שהאמביציה המטורפת של דוי כפוליטיקאי תבוא על סיפוקה, ויהיה לו איזה משהו להציג לציבור כדי שהוא יוכל להיבחר למושל, ולפקה במידה רבה נופל קורבן לדבר הזה, הוא מצליח להימלט הרבה שנים, יש פוסטרים שלו ברחבי ארצות הברית, הדמות הכי, האדם הכי מבוקש באמריקה, והוא מתחבא והוא מסתתר, ומצליח לברוח באיזשהו שלב, רומזים לו שיש עסקה והוא יכול לבוא וירשיעו אותו רק בדברים מסוימים, אבל לא ירשיעו אותו על רצח. הוא מסגיר את עצמו, הוא נכלא, הוא מבין שהוא נבגד ולמעשה...
השותף שלו, אייב רלס בעצם, נכון, מה שנקרא, רלס, זימר עליו.
רלס מספר עליו כל מיני סיפורים. רלס עצמו לא זוכה לראות את לפקה מוצא להורג, משום שרלס הופך למה שנקרא ציפור שיודעת לזמר אך לא יודעת לעוף, ובמילים אחרות, אחרי שהוא מסגיר את חברו ומספר עליו סיפורים, המאפיה איכשהו מצליחה להגיע אליו, עד היום אף אחד לא יודע איך, ולהשליך אותו מקומת בית המלון הגבוהה שבה הוא הוחזק בבית המלון על ידי ה-FBI, כלומר לכאורה הוא היה תחת שמירה ותחת הגנה, והמאפיה לא אמורה הייתה להגיע אליו, הם מגיעים אליו ומצליחים לזרוק אותו מחלון בית המלון שלו, או ממרפסת בית המלון שלו.
לנסקי סיפר פעם באחד הרעיונות, אנחנו סגרנו את הסיפור הזה $100,000 לכל שוטר.
כן, כלומר...
או שכן או שלא, אבל...
כן, אם זה היה $100,000 או $50,000, אם זה היה לכל שוטר או כמעט לכל שוטר, ברור לגמרי שהשוטרים שאמורים היו לשמור על האיש ששיתף פעולה עם, עם המשטרה ועם ה-FBI, לא עשו את עבודתם כמו שצריך. הוא הספיק להעיד מול מה שנקרא חבר המושבעים הגדול, ולכן אפשר היה להרשיע את לפקה ברצח, ולכן אפשר היה להוביל אותו אחרי ערעורים וערעורים חוזרים אל הכיסא החשמלי, וכמו שאמרת, הוא עשה היסטוריה, הוא המאפיונר היחיד שהוצא להורג באופן הזה על מעשה רצח שהוא ביצע.
אבל בוא בכל זאת נלך קצת אחורה לשנות ה-20, ודיברנו על זה גם קודם, ההשתלטות של המאפיה היהודית והאיטלקית על האיגודים המקצועיים. בהתחלה זה היה על מנת לשבור שביטות, ובהמשך לשכנע אנשים להצטרף לאיגודים, ובאמת הופעלה שם אלימות איומה, בין השאר על ידי אותו לפקה, רצחים דוקרני קרח וחומצות והטבעה בחביות סיד וסכינים. החבר'ה האלה עבדו בצורה אכזרית ואיומה, ומה שמעניין אותי זה בסוף אנחנו מדברים על איגודים מקצועיים, לא על, על, על פועלים. למה כל כך הרבה יצרים נכנסו לסיפור הזה של, של השתלטות על האיגודים?
תראי, כשאת מסתכלת על תעשייה, אז יש שני מודלים, לפושע הסביר, יש שני מודלים כלכליים שהוא יכול לחשוב עליהם. מודל כלכלי אחד זה לתמוך בבעל העסק, ולגרום לכך שהפועלים יבואו לעבודה, ואם הם רוצים לשבות, למנוע מהם לשבות. המודל השני הוא לעשות את ההפך, להשתלט על איגודי העובדים, ולמעשה לאיים על בעל העסק, שאם בעל העסק לא ייתן למאפיה את מה שהיא רוצה, הפועלים לא יבואו לעבודה.
והאפשרות השנייה באיזשהו שלב הייתה פופולרית יותר.
נכון, המאפיה מתחילה במודל הראשון, ואחר כך עוברת למודל השני, היא בעצם נכנסת, משתלטת על איגודי העובדים. צריך לזכור, חלק גדול מהמאפיונרים הם חברים של הפועלים, הם חברים
הם הגיעו מאותם שכונות,
הם
מאותם
חברים
גטאות.
של מנהיגי העובדים, הם מצליחים לחדור לתוך הארגונים האלה, להשתלט עליהם מבפנים, ובעצם לבוא לבעלי העסקים, אל העשירים, אל אלי ההון, אל התעשיינים, ולומר להם, אנחנו רוצים 1, 2, 3, 4, ואם לא תעשו את זה, מחר המפעל שלכם מושבת, ולבעלי ההון אין
ברירה. או נשרף.
או נשרף, או כל דבר אחר. אבל שוב, דרך האיגודים אתה לא צריך לשרוף. היתרון באיגודים שאתה יכול בעצם להשבית לבעל ההון את העסקים שלו, אם הוא לא יעשה מה שאתה אומר לו. ובעל ההון בשלב מאוד מוקדם מבין שמוטב לו לשלם, ואפילו לשלם באופן קבוע למאפיה, או לתת למאפיה להשתמש במתקנים שלו.
אתה יודע שבאיזשהו שלב... בניו יורק, הם היו מגלמים, היו מכניסים למחיר המוצר עוד 10%, שזה בעצם היה מגלם במחיר המוצר את דמי החסות שהמפעל היה צריך להעביר לגנסטרים.
נו, מה יותר טוב מזה? אם יכולת לארגן לעצמך סוג כזה של מפעל, כל מוצר שיוצא בניו יורק, 10% ממנו מגיע אלייך. וכל מה שאת צריכה לעשות בשביל זה, זה לשלוט. לשלוט בקו הייצור, לשלוט בפועלים.
אבל גם בדמי החבר, וגם בקרנות הפנסיה, וגם בכל המערכת שבעצם מתניעה את ארגוני העובדים.
נכון, אבל לו את מנהיג פועלים, ואת מבינה שאו שאת עושה מה שהמאפיונרים אומרים לך, או שיחליפו אותך במישהו אחר, ולא בדרך הנעימה ביותר שאפשר לדמיין, אז את כמנהיגת פועלים, תאלצי לומר, אני משתפת פעולה עם זה, וכשהמאפיונר אומר לי לשבות אני שובטת, וכשבעל המפעל מבין שאם אני שובטת אז הוא צריך לשתף פעולה עם המאפיונר, גם הוא ישתף פעולה עם המאפיונר. שוב, שלטון של פחד הוא שלטון שמאוד קשה להיפטר ממנו. לכן המאבק נגד המאפיה היה מאבק כל כך ארוך וכל כך מסובך, כי באיזשהו רגע, כאשר כולם כבר בכיס שלך, וכאשר אתה לא יודע אם השוטר הוא שוטר מלוכלך ואם שיחדו אותו, ואם ראש וועד העובדים הוא לא מלוכלך ושיחדו אותו, ואם בעל המפעל לא משתף פעולה, אין לך כבר למי לפנות כדי לפעול נגד המאפיה. אתה תמיד מעדיף לשתף פעולה, כי אתה לא יודע אם האדם שתפנה אליו לא יעשה את הטלפון הראשון שלו ללפקה, ולפקה יופיע אצלך באישון ליל עם דוקרן הקרח, ויהרוג אותך לפני שתספיק להוציא מילה.
כן, ובאמת צריך להגיד, הם פשוט שלטו על כל מה שזז. איגוד המסעיות וההלבשה וההנהלה והפרוות והאופות והמוניות. ממש, אתה יודע, סינדיקט של פשע
שהמשטרה וה-FBI והמושלים במידה רבה חסרי עונים. יש ביניהם בכירים שמשתפים פעולה, יש ביניהם בכירים שמעלימים עין, ויש ביניהם, כמו שהזכרנו, את דוי, שמנסים לעשות את ההון הפוליטי מהמלחמה שלהם נגד הפשע. גם זה מתחיל להיות עניין, שוב, אבל זה מגיע כבר באמת בשנות ה-30 וה-40, כאשר חלק מנבחרי הציבור האמריקאים מבינים שהם יכולים להיבנות ממלחמה נגד הפשע המאורגן, אבל זו מלחמה מסוכנת, צריך לומר. מאוד. זו לא מלחמה פשוטה.
מאוד. אז כשאנחנו מדברים על כל החבורה היהודית הזאת, אי אפשר כמובן שלא להזכיר את הבאבטור, וזה בנג'מין בגסי, סיגל. אגב, הוא סנה שקוראים לו בגסי, בסלנג זה עצבני.
כן, בגסי, כן, זה מלשון בג, כלומר זה חרק בכלל, וכן. כן, לא נהוג היה לקרוא לו כך בפניו.
בפניו, כן, והשניים האלה, באמת, לנסקי וסיגל היו חברי נפש, הם הכירו ממש כילדים, וגם סיגל הופך בהמשך להיות גיבור תרבות, הרבה הודות, אפשר להגיד לחזון שלו. האיש עובר בלס וגאס בתחילת שנות ה-30, רואה שם עיירה נידחת, מעובקת, בנבדה, המדינה היחידה שבה הימורים חוקיים, ובעצם באיזה ויז'ן מטורף אומר, כאן אני מייסד את מדינת הימורים עם כל מה שאנחנו מכירים עד היום. זה, אתה יודע, מצד אחד סיגל, הרוצח המטורף, האכזר, דמות שכמו שאמרנו היוותה השראה להרבה מאוד סרטים, ומצד שני בוא, ייסדת לס וגאס.
כן, במידה רבה, את יודעת, יכול להיות שהיא הייתה נוסדת גם בלעדיו, אבל חלק מהקרדיט על לס וגאס בוודאי מגיע לבגסי סיגל. תראי, האירוע הזה מתחיל במעבר שלו למערב, כלומר רוב מה שדיברנו עליו עד עכשיו, רוב ענייני המאפיה היהודית מתקיימים קודם כל במזרח, באזור ניו יורק, שם יש את הקהילה היהודית הגדולה ביותר, יש כמובן שלוחה משמעותית בשיקגו, יש גם בערים אחרות.
לא דיברנו על כנופיית הארגמן בדטרויט, גם כן כנופיה איומה של יהודים,
נכון, ויש מפיונרים
כן,
במינסוטה, ויש בכל מיני מקומות, מנהלים מאבקים, גם זה לא הזכרנו, מנהלים מאבקים נגד כנופיות נאו-נאציות, בכל מיני ערים ברחבי ארצות הברית. בגסי סיגל עובר למערב, ובמערב קורים שני דברים גדולים. מתחילה תעשיית הקולנוע בלוס אנג'לס, ותעשיית הקולנוע במידה רבה היא תעשייה של יהודים. יהודים שראו חלק מה... שוב, הזכרנו, אלה שנים שבהם יהודים לא יכולים לעשות כל דבר בארצות הברית. הם לא יכולים להיכנס למשרדי עורכי הדין הגדולים ביותר, הם לא יכולים להיכנס למשרדים הגדולים ביותר שעוסקים בפיננסים ובתעשייה.
יש מכסות באוניברסיטאות.
יש מכסות באוניברסיטאות, ויש גם הרבה מאוד, כלומר, משרד עורכי דין גדול לא רוצה לקבל יהודים, או לא רוצה לקדם יהודים מעבר לתקרה מסוימת, והיהודים מחפשים לעצמם אפיקי קידום ואפיקי ביטוי שבהם הם יוכלו לממש את הפוטנציאל שלהם, ואחד הדברים שהם עושים זה הולכים מערבה אל מה שאז היה כמעט no man's land, כלומר לוס אנג'לס של אז זה סוג של מקום מדברי שאף אחד לא יודע מה קורה בו ולאף אחד לא אכפת מה קורה בו, והיהודים מתחילים להקים שם את תעשיית הקולנוע, וחלק מהפושעים נודדים גם הם אל המערב כדי לחפש לעצמם שוב אפיקים נוספים של ביטוי. בגסי סיגל הוא אחד מהם, הוא משתלב בתעשייה הנוצצת של הקולנוע, הוא יוצא עם הרבה מאוד כוכבניות קולנוע, והוא מתרועע עם מפיקי קולנוע, כלומר הוא חלק
צריך מה... צריך להגיד שהוא גם הוא נראה בחזות החיצונית שלו, הוא היה גבר מאוד נאה, התארה מאוד בקלות
נכון,
בתעשייה.
נכון, בדיוק. המקום הנוצץ הזה שמתחיל להיווצר בלוס אנג'לס הוא מקום שמאוד טבעי ונוח לבאגסי סיגל, אבל כאשר הוא מסתכל מקליפורניה למדינות השכנות, אני לא יודע אם יש לך בראש את מפת ארצות הברית, אבל מקליפורניה נוסעים קצת מזרחה ועוברים את הגבול ומגיעים לנבדה, מי שעשה פעם את הטיול הזה ברכב, 4 שעות מלוס אנג'לס ללס וגאס, ולס וגאס הייתה כלום ושום דבר. ובאגסי סיגל אומר, יש לי רעיון, אולי נקים כאן מלון, ובלב המלון קזינו, והוא מקים את הפלמינגו, בית המלון הגדול, הראשון של לס וגאס.
אבל זה הרבה יותר ממלון, כי היה שם איזה משהו קטן עוד לפני כן, הוא בעצם בא עם התפיסה של מה שנקרא חוויית האימורים, כי זה מלון, זה ברים, זה מזרקה, זה האוכל, ההופעות, הקטע הזה שאתה יודע, שאתה נכנס לבתי אימורים ואתה אף פעם לא יודע אם זה בוקר או לילה, כי זה מהמם לך את כל תחושת הזמן, זה הרבה יותר מעוד מקום שמאמרים בו, זה ממש מייצר איזושהי אטרקציה.
תראי, לס וגאס עד היום הרי אחד הדברים המדהימים בה, ותיירים שמגיעים אליה בפעם הראשונה, הם לא כך מבינים איך זה יכול להיות שבתי המלון הם די זולים בלס וגאס. כלומר, גם בתי מלון מפוארים בלס וגאס, המחירים הם לא בשמיים.
כי זה חלק מהמודל העסקי. נכון, הכסף שלך אמור להגיע לא מהבריכת שחייה שאתה הולך בצהריים.
נכון, המודל העסקי של לס וגאס נבנה על זה שכאשר אתה כבר נכנס לבית המלון, ואתה כבר בפנים, ואתה כבר... יש לך את החוויה הזאת של הופעות, ושל ברים, ושל מסעדות, ושל שעשועים לילדים, אתה תבלה חלק גדול מזמנך בקזינו, ובקזינו אתה תשאיר הרבה מאוד כסף, ואת הכסף, את הכסף הזה אחר כך אפשר לגלגל, ובאגסי סיגל באמת מגלגל את הכסף הזה, הוא מגלגל אותו קצת יותר מדי.
וזה כסף מזומן.
נכון.
זה צריך להגיד.
נכון, זה כסף מזומן, והמקום שבו באגסי סיגל נכשל, זה המקום שבו הוא משחק עם הכסף הזה קצת יותר מדי, הוא מתחיל להיכנס לחובות, הוא מתחיל להעלים חלק מהכספים מהשותפים שלו.
המאהבת שלו, ג'ורג'יה היל, כנראה גם... הבריחה חלק מהכספים.
נכון, ובאיזשהו רגע נוצר פער מסוים בין הציפיות של ראשי המאפיה ממה שיהיה המלון בלס וגאס, לבין מה שבאגסי סיגל עושה בפועל, ואז נוצרת לו בעיה. כלומר, אז פתאום מישהו שהיה חלק אינטגרלי, בשר מבשרה של המאפיה, האיש המאוד קרוב ללנסקי, כמו שציינו קודם, ראשי המאפיה מתחילים להסתכל עליו בעין עקומה, ומתחילים לרמוז למאיר לנסקי שהחבר שלו עושה בעיות. ולנסקי יודע שזה אומר שהחבר שלו לא יוכל לשרוד אם הוא ימשיך לעשות בעיות, וברגע מסוים לנסקי מצליח להציל את באגסי סיגל מהתנגשות, וברגע הבא הוא כבר לא מצליח. כלומר, בכינוס הזה כנראה שבקובה התקבלה החלטה של ראשי המאפיה שצריך לתת לבאגסי סיגל ללכת במרכאות, ושוב, לנסקי פעם ראשונה...
בסרט עליו, בסרט שאיתן רוקווי עשה לפני שנתיים, לנסקי, סרט מאוד מומלץ, אז לפחות שם...
כלומר, יש משפחת רוקווי, יש רוקווי...
האב רוברט, שכתב ספר נפלא, הגנסטר היהודי בארצות הברית.
נכון.
והבן שלו עשה ב-2021 סרט על לנסקי, ובסצנה הזאת, שוב, לפי הסרט... האיטלקים פשוט מבקשים מלנסקי לצאת החוצה. כן. אומרים לו, אנחנו לא רוצים שההחלטה שלנו על החבר הכי טוב שלך תעשה בפניך, בבקשה תצא.
כן.
לכאורה הוא לא יודע.
כן, אבל
כן,
זהו.
לנסקי,
לנסקי יודע במה מדובר, והוא גם לא אומר, הוא לא אומר לחבר שלו, תשמע, תברח, תתחבא, תיסע לארץ אחרת.
תיעלם.
לנסקי מבין את חוקי המשחק, ועל פי חוקי המשחק, כאשר באגסי סיגל מעלים מחבריו למאפיה חלק מהרווחים, אז עונשו נגזר מראש. כלומר, אין בעצם ברירה, אלא להפעיל כלפיו את אותם כללים שמפעילים כלפי כולם. ולכן הוא נרצח, מסיים את חייו. אגב, אם תמצאי את הרוצח, אז ה-FBI יודה לך.
כן, 80 שנה אחרי, אבל אגב, לא פחות משהו תרם ללס וגאס בחייו, הוא גם תרם לאחר מותו, כי המוות שלו העלתה את הפופולריות של לס וגאס, מה שנקרא תיירות של סקרנים. זה סוכר בעיתונות, ואנשים פתאום ככה התחילו להבין, יש פה מאפיונר שיוצא עם כוכבות של הוליווד והרבה כסף, וגם מותו תרם לא מעט לתיירות של לס וגאס, לבוא ולראות מה זה הדבר הזה שכל כך הרבה כסף וסיפורים מתגלגלים.
נכון, וצריך לומר, זה לא המקום היחיד ולא הפעם הראשונה שבו הזוהר במרכאות שיש סביב מאפיונרים תורם לפופולריות של מקומות הבילוי שלהם. גם מקומות בילוי של אל קפונה בשיקגו, חלקם נעשו פופולריים בגלל הסקרנות סביבו כמאפיונר. הוא לא היה מאפיונר יהודי, שלא תהיה פה טעות, אבל הזוהר הזה של חיי המאפיונרים, של ההתנהלות המיוחדת שלהם, שוב, כמובן שחלק מהציבור נבהל מזה וברח מזה והתרחק מזה, אבל היו גם לא מעט סקרנים שרצו לבלות במקומות האלה, שהם ידעו שמי שיושב בשולחן הסמוך או בשלושה שולחנות ליד אפשר להתלחש בשקט ולהגיד, אתה רואה מי זה שם? כן, זה ההוא מהעיתון, זה ההוא שאומרים עליו כך וכך וכך, אבל אף אחד לא מצליח להוכיח את זה, ולכן הוא יושב כאן ולא בכלא.
תראה, שמוליק, יש משהו שכמובן חייבים לדבר עליו בהקשר של הפרק הזה, וזה הקשר שלהם ליהדות של הגנסטרים. אנחנו יודעים שחלקם גדלו ממש במשפחות אורתודוקסיות, ההורים של רובם דיברו יידיש בבית, בארוחות השבת אכלו מרק עוף ויטריות, רובם ככולם ציינו את החגים היהודים המרכזיים, ראש השנה, יום כיפור, פסח. אגב, הם גם התחתנו בדרך כלל הרוב המוחלט רק עם יהודיות, הבנים שלהם חגגו טקסי בר מצווה ומפוארים, וכולם ממש בלי יוצא מן הכלל נרתמו למאבק נגד מהדהדי האידיאולוגיה הנאצית בארצות הברית, ובמאמץ להקמת מדינת ישראל, וזה גם פן, בוא נודה, ערכי,
כן,
בחיים שלהם.
הם היו אנשים מורכבים, הם היו אנשים מאוד שבטיים, מה שלא אומר שהם לא רצחו המוני יהודים, כלומר, יהודי שהפריע להם בעסקים, מצא את דרכו לאותו מקום שאליו הגיעו כל שאר האנשים שהפריעו להם בעסקים. אבל מצד שני, הנאמנות השבטית שלהם למשפחה היהודית במובן הרחב שלה, הייתה נאמנות מאוד חזקה, מאוד מוטמעת, הייתי אומר אינסטינקטיבית. כלומר, זאת הייתה המשפחה שלהם. הם דיברו את השפה.
אני גם מאמינה שכשהם התחילו, אם נדבר באמת על הנושא הזה, שהם היו מפוצצים כנסים של פרו-נאצים בחוף המזרחי, אני מאמינה שבסופו של דבר הם הבינו מה המשמעות של נאצים, מה שאולי החברה האמריקאית פחות הבינה, והם באמת התגייסו לזה במלוא הכוח והאכזריות והאלימות, כמו שהם ידעו להפעיל על האיגודים המקצועיים, אותו דבר הם עשו לנאצים.
כן, יש סיפור מפורסם על שופט יהודי שמתקשר למאפיונר יהודי ואומר לו, תשמע, יש כנס של נאו-נאצים, אני כשופט לא יכול למנוע את זה, כי חוקי ארצות הברית לא יכולים למנוע, בגלל חופש הביטוי, אני כשופט לא יכול להפעיל נגדם את החוק, כי מותר להם להגיד מה שהם רוצים, אבל אתה, כמי שאתה, אולי יכול לעשות משהו, והמאפיונר מארגן את חבריו כדי ללכת לפוצץ את הכינוס של הנאו-נאצים. כלומר, יש משהו בשבטיות היהודית הזאת של תחילת המאה ה-20, של קהילת המאגרים, שהוא מאוד אינסטינקטיבי לכולם. אמרת, הם אוכלים את האוכל היהודי, הם מדברים את השפה היהודית, הם חוגגים את החגים היהודיים, הם הולכים לבתי הכנסת היהודיים, הם מתחתנים בתוך המשפחה היהודית, הם מגדלים ילדים יהודים. השפה היהודית זאת השפה שלהם, ואת אומרת, רגע, אבל איך זה יכול להיות, איך זה מסתדר אם לא תרצח? התשובה היא, לא מסתדר, אבל כך הם חיים, הם חיים את החיים האתניים היהודיים, ואת חיי הפשע של פושעים, והדבר הזה בתודעה שלהם הוא לא מתנגש, הוא מתקיים. הם מצד אחד יכולים לתת כבוד רב לרב, לבוא אל הרב בבית
כמה
הכנסת.
כמה הם היו תורמים מאוד מאוד גדולים וחשובים של בתי הכנסת שהם
נכון,
התחוללו בהם.
נכון, לתרום לקהילה ולתרום ספרי תורה ולעשות כל מיני דברים מהסוג הזה. ומצד שני, הם, את יודעת, פה אתה תורם ספר תורה, ואתה אתה מקבל איזו עלייה מכובדת לכבוד הבר מצווה, ונגמר את הבר מצווה, ואתה הולך לרחוב הסמוך, ועושה את הדברים שאתה צריך לעשות במסגרת במרכאות המקצועית שלך. יש את העניינים המקצועיים, ויש את העניינים הרגשיים והמשפחתיים.
צריך להגיד, הייתה אצלם בשונה אולי מהאיטלקים, הפרדה מוחלטת בין החיים המקצועיים, מה שאנחנו אומרים, והחיים המשפחתיים. יש כמה סיפורים מטורפים, שממש אנשים, הילדים, לפעמים ממש לא ידעו מה אבא עושה. קראתי אצל ריץ' כהן, ספר מצוין, יהודים קשוחים, קשוחים כן. שגנסטר בשם דייב ברמן, עשו עליו פעם אחת כתבה בניו יורקר על הפעילות המאוד מושחתת שלו בלס וגאס, והוא הלך וקנה את כל הגיליונות באותו סוף שבוע, שמה חס וחלילה הבת שלו, שהוא העריץ אותה,
תחשף לכתבה.
סיפור נוסף על זווילמן, אבנר זווילמן, שבאמת היה אחד היהודים הכי עשירים וחכמים, הוא התחתן עם הבת של מי שייסד את הבורסה האמריקאית, והוא אהב את הבן שלה אהבת נפש, וגם הבן אהב אותו, והוא סרב שהוא יחליף את שם המשפחה, הבן של אשתו, לזווילמן. הוא אמר לו, זה יפגע בך, והוא צדק. הבן אחר כך הפך להיות עורך דין מאוד ידוע. זאת אומרת, ממש אתה רואה, הם ידעו שהפעילות שלהם פוגעת במשפחות, והם הרחיקו אותם.
והזכרנו קודם, למאפיה היהודית לא היה דור שני. דור שני אמיתי. כלומר, באיזשהו שלב, בסוף שנות ה-30 עד אמצע שנות ה-40, המאפיה היהודית מתחילה לדעוך, הפעילות שלה מתחילה להישחק ולדעוך, וכאשר את מסתכלת על אמריקה של שנות ה-50, 60, 70, אין דור שני, שלישי, רביעי למאפיה היהודית. הדבר הזה נעלם. היהודים בדור המאגרים, דור וחצי, דור שני, אבל של אלה שאלה מקרוב באו, עדיין משתמשים במקצוע הזה כדי להתקדם בחיים, אבל הם לא רוצים שהיהודים יהיו מאפיונרים, הם רוצים שהילדים שלהם יהיו עורכי דין ורופאים ואנשי עסקים.
הבן של לנסקי סיים את הווסט פוינט, את האקדמיה הצבאית המכובדת, וסיים בתור מהנדס בכיר בחברת התעופה בואינג. הרוב המוחלט של הילדים שלהם היו רופאים, עורכי דין, אנשי עסקים, בנקאים, כל הסטריאוטיפ שאנחנו מכירים היום על
על היהודי האמריקאי המצליח הלגיטימי, לא על היהודי האמריקאי המצליח הפושע הלא לגיטימי. וזו
גם, אני מניחה גם הסיבה שהם באמת יצאו מהר מאוד מברוקלין והלואר איסט סייד, ועברו ככה צפונה לפרברים, ללונג איילנד, לניו ג'רזי, בטח בהמשך, אתה יודע, למיאמי, לחוף המערבי. זאת אומרת, הם גם התרחקו פיזית מהמקומות שבהם...
נכון, היהודים לא...
בשונה מהאיטלקים שלא. איטלקים עד היום אתה רואה בניו יורק ככה שכונות מאוד...
נכון, אצל חלק מהאיטלקים זה נשאר לתקופה הרבה יותר מאוחרת. תראי, גם המאפיה האיטלקית, זה לא מה שהיה.
נכון, זה כבר... אבל זה לקח להם יותר
זה
זמן.
זה לקח להם יותר זמן. היהודים רצו מהר מאוד לצאת מזה, ורצו להתקדם, ורצו להתערות בחברה האמריקאית, ולהיות חלק לגיטימי ממנה, ולכן המאפיונרים היהודים האלה לא מצמיחים את הדור הבא. הם משתדלים ליצור מצב, ליצור סיטואציה שהמשפחות שלהם, הילדים שלהם, כבר לא באים אליהם כדי ללמוד את רזי המקצוע, ולהמשיך לנהל את עסקי הקזינו הלא חוקיים, אלא יוצאים מהעסק המשפחתי הלא חוקי, ועוברים לעסקים חוקיים. מה שעוד לא הזכרנו, ואת הזכרת אותו קודם ברגע, ושווה להגיד עליו עוד חצי מילה, הזכרנו את התרומה של המאפיה היהודית למלחמה נגד הנאצים, נאצים באמריקה, התנועה שצוברת תאוצה בעיקר בשנות ה-20 בין שתי מלחמות העולם, הימים של הנרי פורד, צריך לזכור, והעיתון שלו, והפצה של הפרוטוקולים של זקני ציון, כלומר, יש שם את התקופה המאוד קשה של צמיחת הנאציזם באמריקה, אחר כך ברומן המפורסם של פיליפ רות, הקנוניה נגד אמריקה, מתואר את התקופה הזאת מאוד בחדות.
אני פותחת פה סוגריים, כי עשינו פרק מיוחד על אוהל הדוד תום, וכל מה שקרה אחר כך, אחרי מלחמת האזרחים, ואנחנו באמת, אני מדברת שם עם דוקטור יעל שטרן, על התקופה הזאת, שנות ה-20, שצריך להגיד, הייתה תקופה מאוד גזענית ואנטישמית, כולל כמו שאתה אומר, סוג של פרוטוקולים של ציון, מה שהוא עשה פורד, ומגבלות בעבודה, בלימודים.
נכון, והמאפיונרים היהודים מתגייסים נגד הדבר הזה, ובמקביל, זה לא שנות ה-20, אבל בשנות ה-30 ואילך, מתחילים להתגייס גם לטובת המפעל הציוני, ותשאלי למה, התשובה היא ככה, כלומר, כי זה האינסטינקט שלהם, כי יש יהודים אי שם בעולם שזקוקים לעזרה, וכשהם באים ומבקשים עזרה, ויש סיפור מפורסם על הפגישה בין איש ההגנה ראובן דפני, שמגיע לפגישה עם בגסי סיגל ואומר לו, תשמע, יש יהודים ויש ערבים, וסיגל אומר לו, רגע, והיהודים נלחמים? ואומר לו, כן, והם צריכים נשק. ומאותו רגע ואילך, הוא מוצא מזוודות של כסף, דפני מוצא מזוודות של כסף שבגסי סיגל משאיר לו, כדי שאפשר יהיה לקחת את הכסף ולקנות בו נשק, ולצייד את הלוחמים היהודים שמנסים להקים לעצמם מדינה אי שם במזרח התיכון.
כן, אני מניחה שזה גם מה שאתה אומר, סוג של הזדהות, וגם באמת אולי הם מבינים כמה ישראל, כמה היהודי החדש בישראל מייצג במידה מסוימת את עצמם, היהודי שמחזיק נשק, שנלחם, לא עוד היהודי המושפע על הקנוע, זה שגם, אתה יודע, נרצח בהמוניו בשואה, זה...
נכון, יהדות השרירים המאפיונרים מקדימה במידת מה את יהדות השרירים הציונית, אבל כן, אנחנו מדברים על המחצית הראשונה של המאה ה-20, ועל יהודים חדשים שהם כבר לא קנועים, והם לא מבטרים, והם לא מפחדים להחזיק אקדח, או עלה, או דוקרן קרח, או מה שזה לא יהיה. ואני חלילה לא משווה בין המאפיה היהודית הברוטלית והרצחנית והפושעת, לבין התנועה הציונית. אבל כן, יש כאן איזו התנערות מדמות היהודי הישן והחלש, וצמיחה של דמות היהודי החדש, והמאפיונרים מזדהים עם הדבר הזה, שוב, לימים לנסקי כמובן גם ינסה לבקש מקלט בישראל, וזה לא כל כך יצליח לו, סיפור מפורסם למדי על החלטה.
גולדה מאיר אומרת, אנחנו לא נקבל אנשי מאפיה אצלנו.
כן, כן, בואי נאמר שהייתה בזה, אני מבין את המניעים, אבל הייתה שם גם מידה מסוימת של צדקנות, כי התנועה הציונית נעזרה במאפיונרים האלה.
במיוחד כאשר... גולדה מאיר, שבמסע הראשון שלה לגייס את הכסף, הייתה אצלו, במיאמי, במועדון, לקבל את הדולרים שאחר כך סייעו לקנות הכסף,
נכון,
את הנשק.
התנועה הציונית, מה שנקרא, השתמשה וזרקה במאפיונרים היהודים באמריקה, היא נעזרה בהם כאשר היא הייתה זקוקה להם לגיוס כספים ולפתיחת דלתות ולכל מיני דברים אחרים.
ולאוניות עם נשק למדינות ערב שפתאום ייעלמו.
נכון,
באוקיינוס.
נכון, אבל לקבל אותם כאן כאורחים נכבדים או כאזרחים, זה מדינת ישראל לא כל כך רצתה.
טוב, תשמע, זה, ככה סיימנו בחצי, התחלנו רע, אתה יודע, הפשע מאורגן, סיימנו ככה קצת עם החלקים הקצת יותר ערכיים וחיוביים שבהם, ובאמת נדמה לי שהשילוב הזה שיש באנשים האלה, גם הרוע והאופל, אבל גם ההירואיות והסטייל והפאר, וכמו שאמרנו, גם העזרה למפעל הציוני,
זה באמת... אנחנו לא רוצים שהם יהיו מודלים לחיקוי לילדינו.
לא, ממש לא, אבל אני אומרת, יש בהם באמת משהו שמצית את הדמיון. עובדה, אנחנו עושים עליהם פרק, פודקאסט הספרנים. אפשר להבין כאילו את המשיכה, את המגנטיות.
הם באמת חיו חיים מעניינים.
מאוד. קשוחים, אכזריים ומעניינים מאוד. אני מאוד מודה לך, שמולי קרוזנר, על השיחה הכל כך מרתקת הזאת.
בשמחה רבה. תודה רבה.
תודה גם לרז חסון, קיפוד, שהפיק גם את הפרק הזה. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסקט הספרנים בכל יוסומני ההסקטים ובפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. אתם גם מוזמנים להירשם ולדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. להתראות.